צריך את כל המערכה. טוב, היום אנחנו נלמד סוגיה, נדבר על הפרשת חלות לשבת, ויותר נדון גם בסוד הזה של עניין הפרשת חלה, גם בצד ההלכתי קצת, וגם יותר בצד הרעיוני, מה הסוד הזה של עניין של הפרשת חלה. זה גם קשור קצת לפרשת בראשית שעכשיו ראינו, לכל בריאת שמיים וארץ. אז נתחיל קודם הסוגיה ההלכתית, אחרי זה נעבור לעניין היותר רעיוני של הפרשת חלה. אז הרמב״ם כותב בתחילת הלכות שבת, פרק למד, סוף הלכות שבת, כותב ככה, אני קורא הלכה א', מקור ראשון. ארבעה דברים נאמרו בשבת, שניים מן התורה ושניים מדברי סופרים. והן מפורשים על ידי הנביאים, שבתורה זכור ושמור, שנתפרשו על ידי הנביאים, כבוד ועונג, שנאמר וקראת על השבת עונג לקדוש אדוני מכובד. הרמב״ם כותב, יש בשבת שתי דברים דאורייתא, זה זכור ושמור, ועוד יש שתי מצוות מדברי נביאים, שחלק מהפוסקים הבינו שגם הם דאורייתא, שזה כבוד ועונג שבת. ואז הרמב"ם מפרט יותר בהלכה ב' והלכה ג', מה זה כבוד ומה זה עונג. בפוסקים יש הרבה עריכות להגדיר מה זה כבוד, מה זה עונג. הרב קרל, התמחות השני, רוצה לחלק שדברים שקשורים לפני שבת, זה יותר קשור למושג או כבוד. אני מכבד את השבת בזה שאני לובש בגדים יפים ומנקה את הבית, ודברים שאני עושה בשבת עצמה, אכילה, שתייה, שינה, זה יותר קשור לעונג. יש לזה גם השלכות מעשיות, כדברים שמצד עונג שבת, אז אתה חייב בהם רק אם זה גורם לך עונג. נגיד דוגמה, כתוב בשולחן ערוך, שאדם יש לו מצווה לאכול בשר ודגים, ויין, אז כותבים הפוסקים, רק אם אתה אוהב את זה, אם אתה לא אוהב את זה וזה גורם לך צער, ברור שאתה פטור, כי זה מצוות עונג שבת. אבל כבוד שבת זה לא קשור לעונג, גם אם זה לא מכבד אותך, אתה מכבד את השבת, לא את עצמך, ויכול להיות שתהיה חייב עדיין. אני קורא עכשיו מקור 2, ניכנס יותר לסוגיה של העניין של להפות חלות לשבת. בסימן הראשון של הלכות שבת, סימן רשמם ב', כותב הרמ"א ככה, אני קורא למטה 2, נוהגים ללוש כדי שיעור חלה בבית, לעשות מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת ויום טוב, והוא מכבוד שבת ויום טוב ואין לשנות. יש שכתבו שבמקצת מקומות נגעו לאכול מוליאטה, שקוראים פשטידה בליל שבת, זכר למן שהיה מכוסה למעלה ולמטה. אז רואים כאן, הרמ"א כותב שיש מנהג ללוש חלות לשבת, ולא סתם חלות, הוא כותב שיעור חלה, דווקא שיהיה בזה מצוות הפרשת חלה, שזה מחלוקת בפוסקים, אני רק נגיד לפי הרב עובדיה, יום יום ההילולה, זה 1560, זה השיעור של אתה מפריש חלה בברכה. אז אומר הרמ"א, יש מנהג לעשות ככה, לפצוע לחמים, לעשות בשביל שבת ויום טוב, וזה חלק מכבוד שבת ויום טוב, ואין לשנות. יש לו לשון חריפה. ואין לשנות. בוא נראה, זה בדיוק הסוגיה היום. הוא כותב ואין לשנות, ואז הוא גם מביא שיש מנהג לאכול פשטידה בשבת זכר למן. כמו שהמן, כתוב בפרשת בשלח, היה יורד שכבת טל, מן ושכבת טל, אותו דבר הפשטידה יש בה שכבה של בצק, בשר ובצק, זכר למן. אוקיי, עכשיו ניכנס, מה המקור? כן. עוד פעם? כן. אתה צודק, נכון, גם חלה עושים זכר למן, אתה צודק. לא הבאתי כאן, הביאור ההלכה באמת שואל, לפי הביאור ההלכה הוא מחדש חידוש, הוא אומר, כתוב כאן, בהרמה, זה פחות הסוגיה שלנו, אבל בגלל ששאלת, הוא אומר, נהגו לאכול פשטידה בליל שבת זכר למן. עכשיו, באמת זכר למן, אנחנו יודעים שעושים את זה עם מחלות, יש לנו לחם משנה, שמכסים אותו משני הכיוונים זכר למן. אז הביאור ההלכה כותב, שמה שכתוב כאן בפשטידה זכר למן, זה לא הולך למן, זה לא הולך למן שהיה במדבר, שירד עם ישראל, זה הולך למן שירד לעתיד לבוא. ככה הוא מביא בשם התורת חיים, שכתוב במסכת חגיגה, שיש שבעה רקיעים, ואחד הרקיעים נקרא שחקים, שממנו ירד מן לצדיקים לעתיד לבוא. כי הוא כותב, קשה להגיד שעושים בשבת משהו זכר למן, שלא ירד בשבת. המן ירד פי שתיים ביום שישי, אז תעשה את זה ביום שישי. למה אתה עושה את זה בשבת? הוא אומר, זה זכר למן של העתיד לבוא. ושבת זה, יום שכולו שבת זה לעתיד לבוא. אז יוצא לפי זה אולי שהלחם משנה זה זכר למן שבמדבר, והפשטידה זה זכר למן שירד לעתיד לבוא לצדיקים. טוב, עכשיו ניכנס למה הטעם והמקור של דברי הרמ"א שיש עניין לאפות חלות דווקא בבית בשבת. ועוד פעם, הרמ"א הדגיש לנו לא סתם לאפות חלות, שיש שיעור חלה. כלומר, אם אתה עושה לחמנייה קטנה פחות טוב, תעשה שיעור שתוכל לברך על הפרשת חלה. אז טעם ראשון, כותב לנו הרמ"א, על פי הפשט, יש בזה מצד כבוד שבת ויום טוב. אתה מכבד את השבת בזה שאתה תורח בעצמך לאפות את החלות לשבת. טעם שני, מביא לנו המשנה ברורה, אני קורא למטה ב', כותב המשנה ברורה תיקון החטא. הוא כותב כך, היינו, מלבד שעל אישה ואפייה הוא מכלל כבוד שבת ביום טוב, כמו שמסיים לבסוף, עוד יש בזה טעם כדי לקיים מצוות חלה, לפי שאיבדה את אדם הראשון, שהייתה חלתו של עולם שנברא בערב שבת. אומר המשנה ברורה, הוא בא לענות לכאורה על השאלה ששאלנו, אם העניין כאן לכבוד שבת ויום טוב, למה הרמ"א לא כותב פשוט לאפות חלות לשבת? למה הוא מדגיש שיהיה מצוות הפרשת חלה? אני מכין חלות לשבת, אני מקיים מצוות כבוד שבת. למה צריך שיהיה שיעור של הפרשת חלה? מוסיף המשנה ברורה, יש עוד טעם. למה? לתקן את חטא חווה אימנו. חווה היא גרמה לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת, וכתוב עוד מעט נראה את המקורות, שאדם הראשון נקרא חלתו של עולם. כמו שאיבדה את חלתו של עולם, יש עניין ביום שישי, שחטא אדם הראשון היה ביום שישי. כמו שחז"ל אומרים, ביום שישי נברא אדם, באותו יום חטא, באותו יום גורש, הכל היה באותו יום. אז כמו שאיבדה חלתו של עולם ביום שישי, יש מצווה על כל נשות ישראל לתקן את חטא חווה בזה שהם יעשו מצוות חלה ביום שישי. מה המקור של המשנה ברורה הזה? אז יש לזה מקור גם בירושלמי וגם במדרש. אני הבאתי את המדרש תנחום, אני קורא למטה, זה המדרש על הפרשה האחרונה. ככה המדרש פותח את פרשת נוח, עוד מעט נראה איך זה קשור גם לנוח. אומר המדרש, אלה תולדות נוח, ילמדנו רבנו על כמה עבירות נשים מתות בשעת לידתן. כך שנו רבותינו על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שינה נזירות בנידה, מחלה והדלקת הנר. ושלוש מצוות הללו מן התורה הן, נידה מניין שנאמר וישה כי עזוב זוב דמה, חלה שנאמר ראשית הריסותיכם חלה תרימו, נר שבת מניין שנאמר וקראת על השבת עונג. ולמה נצטוו ישראל אנשים על המצוות הללו? אלא אמרו חכמנו שהאדם היה תחילת בריאתו של עולם, ובא חווה ושפכה דמו על ששמע לה לכל מת הדעת, ואז הוא נהנה שנאמר כי אפר אתה ואל אפר אתה שוב. אמר הקדוש ברוך הוא, תינתן לה מצוות דם הנידה שהתכפר לה על אותו אדם ששפכה במצוות חלה. למה? לפי שהאדם היה חלתו של עולם, ובאה חווה ותימתו. אמר הקדוש ברוך הוא, תינתן המצוות חלה שהתכפר לה על חלתו של עולם שתימתו. ולמה אדם נקרא חלתו של עולם? כך שנו רבותינו, כיוון שהאישה נותנת מים בעיסה עם מגבת חלתה, כך עשה הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יוסי בן קצרתא, כיוון שנתן הקדוש ברוך הוא מים על האדמה, מיד הגביע חלתו אדם מן האדמה, שכך הוא אומר, ועד יעלה מן הארץ, מיד ויצר השם אלוקים את האדם. כלומר, כמו שאישה שמה על הקמח מים, ואז יוצא מזה הבצק, ואז היא מפרישה חלה, ככה האדם הראשון, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים, את המים ואת הארץ, הוא גיבל מהם את האדם, ויצר מאותו עפר מן האדמה כמו חלה. הוא נקרא חלתו של עולם. ומצוות הנר, למה היא מצווה? לפי שהאדם הראשון היה נרו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר נר השם נשמת אדם, ובא חווה וכיבתה אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, ינתן המצוות הנר כדי שיתחפר לה על הנר שכיבתה. אז רואים כאן מהמדרש שהשלוש מצוות הללו שמובא בספרים, שזה ראשי תיבות נחש, שזה נידה, חלה ושבת, שזה נר שבת, זה בא לתקן את חטא הנחש שחווה הקשיבה לו ונתנה לאדם לאכול. אז היא כיבתה נרו של עולם, שפכה דמו של עולם וחלתו של עולם. למה המדרש מביא את זה בתחילת פרשת נוח? אז זה, דרך אגב, הבאתי כאן את השם משמול, הוא שואל את זה. הוא כותב ככה. יפה מאוד. באמת, דבר ראשון, סתם, גם הדאורייתא שכתוב כאן הולך על נר שבת, וכידוע נר שבת זה דרבנן. הגמרא בשבת אומרת מפורש. איך אנחנו מברכים, שואלת הגמרא, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת, איפה ציוונו בתורה? עונה הגמרא, ציוונו לא תסור מכל אשר ירוחה. התורה ציוותה אותנו מצווה מהתורה להקשיב לחכמים, לכן מברכים על הדלקת נר שבת, על נטילת ידיים. או, באמת יש שאלה של האח של איגרות מוישה, אבל טוב, לא ניכנס לזה, סוגיה גדולה. לא, לא, כי יש לזה הרבה השלכות הלכתיות. הגמרא בעבודה זרה דף זין אומרת, ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולה. יש לך השלכות של מקרה ספק, או שאתה נפגש עם דאורייתא ודרבנן, מה דוחה מה? מחלוקת. מחלוקת בפוסקים גדולה. הרב עובדיה נוקט שעונג שבת דאורייתא. גם בדעת הרמב"ם לומד ככה, נכון. אפילו שזה כתוב בדברי הנביאים, הוא לומד שזה אסמכתה, ושזה באמת הדין של עונג שבת דאורייתא. כן, מחלוקת בפוסקים באמת. אוקיי, השם שמואל מסביר למה המדרש שביא את זה דווקא בתחילת פרשת נח, הוא כותב ככה. ובזה יש לפרש גם כן דברי המדרש תנחומה, שפתח פיתחה לאי פירשת הבאה, דעל שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן. מה הקשר של הדבר הזה לפרשת נוח? מסביר השם משמואל. נקורא שורה שנייה שלו בסוף. ולכאורה אינו מובן מה שייכות יש לזה לפרשה זו. אך לנהל יש לפרש. ושלוש מצוות אלו הן מקבילות לגוף נפש ושכל. נידה היא בנפש, כתוב, כי אדם הוא הנפש. שאדם הוא הנפש, ודם הנידה הוא פסולת אדם משקץ את הנפש, והנזר בה מתאר את נפשו. חלה היא משום שהיא תימה חלתו של עולם, שהוא אדם הראשון שנברא כאין אישה שמקשקשת יסתה במים ואחר כך היא מגבת חלתה. כך עשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, ועד יעלה מן הארץ וישקט כל פני האדמה, ואחר כך ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. אם כן, מצוות חלה היא לעומת גוף האדם, והדלקת הנר של שבת היא השכל, שהשכל נקרא אור. ואם כן, שלושה אלה שהם גוף, נפש ושכל, ששלושתם היו בדור המבול לרעה ובנוח לטוב, על כן היא פתיחה טובה לפרשה זו. הוא מסביר שהביאו את זה בתחילת פרשת נוח, להגיד לך שהשלושה רבדים האלה באים לתקן את כל שלושת הרבדים שבאדם, שזה גוף, נפש ושכל. חלק מהספרים כתבו את זה נפש, רוח, נשמה, זה אותו עיקרון לכאורה. ובא להגיד לך שדור המבול פגם בכל שלושת הרבדים של האדם, ונוח היה צדיק בשלושת הרבדים האלה, לכן הביאו את זה בתחילת פרשת נוח. אנחנו רואים מכאן שהאדם הראשון נקרא חלתו של עולם. עוד מעט אחרי נתעסק למה הוא נקרא חלתו של עולם. אז מקור ראשון אמרנו, למה הופכים חלות לשבת? אחד, כבוד שבת. מקור שני ראינו, יש עניין לתקן את חטא חווה שהיא איבדה את חלתו של עולם ביום שישי, יש מצווה לנשות ישראל להפריש חלה ביום שישי. מקור שלישי לעניין להפות חלות לכבוד שבת, כותב המגן אברהם, ולי נראה ראיה מזה מגמר בתני דף קפה דביתיו דרב חנינה, כל ערב שבת הייתה מסקת התנור שהוא סבורים שאפתה פעת. הוא מביא את הסיפור המפורסם ממסכת הענית, שאשתו של רבי חנינה בן דוסה הייתה ענייה, כל ערב שבת הייתה שמה עצים שיצא השן. עד יום אחד השכנה שלה רצתה לבזות אותה, נכנסה לבית, פתחה את התנור וקרה נס וכולו היה מלא בחלות. אבל הוא רואה מעצם הסיפור הזה, אתה רואה למה היא שמה עצים שיצא השן? כי כולם עפו חלות לכבוד שבת. רואים כבר בתקופת חז"ל היה את העניין הזה, לא ללכת לאופה לקנות אלא דווקא לאפות בבית. טעם רביעי, כותב היעבץ, כדי שיהיו החלות טריים וחמים כדוגמת לחם הפנים שנאפה בערב שבת וכתוב בו וחם ביום ילקחו. אז היעבץ מביא עוד טעם, כמו לחם הפנים שאפו אותו ביום שישי, ככה גם האדם, הבית של האדם דומה לבית המקדש, כתוב, כן? כתוב שלכן חלק נוהגים לשים את השולחן ואת המנורה, את כיום ילקחו, נכון? יפה. עכשיו, יש כמה השלכות לפי כל הטעמים האלה. היעבץ כותב, נגיד דוגמה, לפי הטעם של תיקון חטא חווה אמנו ולחם הפנים, לפי זה עיקר המצווה זה דווקא לאפות ביום שישי, לא ביום חמישי, ואפילו לא ביום חמישי בלילה. למה? כי אם העניין זה לתקן את חטא חווה אמנו, החטא היה ביום שישי בבוקר, אז יש עניין לאפות חלות בבוקר, אותו דבר. אם זה זכר ללחם הפנים, זה היה דווקא יום שישי בבוקר. לכן באמת כותבים הפוסקים שהמצווה הכי מובחרת לצאת לכל השיטות זה לאפות חלות ביום שישי. אז בגלל עוד מעט יש שזה קשוח במיוחד עכשיו בשעון חורף, אז ברור שגם מי שיופע ביום חמישי היא מקיימת מצוות כבוד שבת תמיד. לא חשוב מתי היא יופע לכבוד שבת, יש בזה מצוות כבוד שבת. אבל אם היא רוצה להרווח את כל הטעמים, גם תיקון חווה אימנו וגם זכר ללחם הפנים, זה דווקא ביום שישי בבוקר. איך? לא. אפילו... נכון שהיום מתחיל מהלילה, אבל החטא בפועל היה ביום. נכון. נכון. אני קורא למטה, יש לכם פסקי תשובות מתחת לעוד דלת, הוא כותב להלכה ככה. הוא אומר, ואישה שבני ביתיה מועטים, נגיד זוג שהתחתן, עכשיו היא לא רוצה עכשיו להפות קילו 600 של הפרשת חלה, היא רוצה לעשות חצי קילו. אבל מצד שני, היא רוצה להרוויח את העניין של הפרשת חלה, אז הוא מייעץ לה ככה. אישה שבני ביתיה מועטים, ואינה צריכה להפות בכל ערב שבת כמות רבה שיהיה בבצק שיעור הפרשת חלה בברכה, עדיף שתאפה בפעם אחת לכמה שבתות ובשיעור חלה. וכיום באפשרות להקפיא החלק הנשאר בכל ערב שבת, הוציא ותחמם הכמות שצריכה לשבת זו. זאת אומרת, הכי טוב, שבת אחת תעשה כמות גדולה, תפריש חלה, שאר השבתות תקפיא ותחמם, ואז כל פעם שהיא מחממת, היא גם מקיימת שבת כבוד שבת, היא מחממת אותן לכבוד שבת, איך? למה? אומר, תעשה ביום שישי. לא, אומר, היא מכינה, היא ובעלה רוצה רק חצי קילו לשבת. נכון? אז מצד שני, אבל אם תעשה חצי קילו, היא לא עושה בלי הפרשת חלה. מפסידה את הפרשת חלה. אומר, הכי טוב שתעשה כמות גדולה, נגיד שתי קילו, תפריש חלה בברכה, שער שבתו תחמם. ואז כל שבת היא מקיימת כבוד שבת, ופעם אחת הפרישה חלה, והיא אוכלת מה שנשאר מהפרשת חלה. זה כאילו הכי קרוב שיכול להיות לכל הטעמים. כך היא מרוויחה. ובשעת קיום מצוות הפרשת חלה, זה עת רצון גדולה, שמתקבלות התפילות והבקשות, אכן תתפלל שיתן השם יתברך, בנים צדיקים ויראי השם, ויודעי שמו יתברך. ובזכות מצווה זו זכו ישראל לרשת את הארץ, לברכה מצויה בפרנסתו של אדם. אז עד כאן ראינו איזה 4 או 5 טעמים, למה צריך עניין להפרות חלות לשבת, וראינו שהמצווה הכי גדולה מהמובחה זה יום שישי, ובשיעור של הפרשת חלה, ומי שלא יכול, עד כמה שיותר קרוב לזה, המצווה יותר גדולה. האם זה חובה לעשות את זה, או שזה רק מנהג טוב, או שבאמת כל בת חייבת בזה? אז אני קורא למטה, יותר עכשיו סוגיה בהלכה, האם זה חובה? אז הביאור הלכה, המשנה ברורה כותב, הביאור הלכה כותב ככה, בעוונותינו הרבים, התחילו איזה נשים להשבית המנהג ולוקחים מן האופה ומקטינים בזה כבוד שבת. יש לו לשון חריפה, הוא אומר חלק התחילו לקנות מהאופה וזה לא טוב, צריך לפעות דווקא בבית. אותו דבר הרמה, כמו שכבודו מקודם העיר, הוא כותב ואין לשנות, הוא מביא את המנהג והוא כותב ואין לשנות, משמע שמאוד הקפידו על המנהג הזה לפעות דווקא תחלות בבית. על מה יסמכו היום אנשים שהנשים לא אופות חלות? עד הרבה סמכו על שיטת האור לציון. האור לציון, רבי בן ציון אבא שאול, היה ראש ישיבת פורת יוסף, חברותה של מרן הרב עובדיה, הוא כותב ככה. בזמננו שאופים למאפיות חלות מיוחדות לכבוד שבת, אין צריך להקפיד לאפות חלות בבית לכבוד שבת. הוא אומר, בגלל שהיום בסופר יש חלות שכבר נראות בצורה שונה, והטעם שונה, אתה מקיים בזה כבוד שבת, וזה שבחרת דווקא את החלה הזאת. על הרב עובדיה לא מסכים איתו, הוא אומר, אתה מפסיד לכאורה את שאר הטעמים שאמרנו, איפה הפרשת חלה, הכבוד שבת, שאתה אופה בעצמך. לכן הלכות יוסף חולק עליו, הוא כותב ככה. נכון מאוד ינהוג אם אפשר ללוש ולאפות בכל ערב שבת לחם משנה לכבוד שבת בבית, כדי שהאישה תפריש חלה מן האישה כדת. ויש מי שכתב, לכאורה הוא רומז לאור לציון, שבזמן הזה שאופים חלות מיוחדות לשבת, אין חיוב לאפות חלות בבית כדי להפריש חלה. אבל אין דבריו נכונים לדינה, וגם כיום שהמאפיות הציבוריות עושות חלות מיוחדות לשבת, יש מצווה ללוש שיסה בבית ולהפריש ממנה חלה בערב שבת. ושיעור הקמח המתחייב בהפרשת חלה זה 1560 גרם, ושיעור החלה שהאישה מפרישה מספיק שהיא תפריש אפילו כלשהו, כי היום שורפים את החלה ולא מביאים אותה לכהן, אז אפילו מספיק כלשהו, חלק יחמירו בקביצה, אבל מעיקר הדין מספיק כלשהו. אז רואים שהרב עובד יותר מחמיר בזה, ובאמת הפסקי תשובות כותב שלכתחילה צריך לאפות בבית, אלא אם כן במצבי לחץ, כן אני קורא למטה, תביאו הפסקי תשובות שבמצבי לחץ אפשר לסמוך על האור לציון, אמנם בזמננו שיש להשיג חלות טריות וטעימות ומיוחדות בטבען ומאפיות שונות, שפיר קיל תפי, ובפרט כשיש ריבוי מלאכה בבית, ובימי שישי הקצרים, כמו עכשיו בחורף, וכן נשים חלושות מזג או מעוברות ויולדות, ושלום בית עדיף. כן, אז ברור שלכתחילה מי שיכולה להדר בזה אשרה וטוב לה, רואים שהפוסקים אשכנזים אפילו יותר החמירו בזה שממש אין לשנות את המנהג, אבל אם דגרום לחץ בבית כמובן שעדיף שלום בית. אז עד עכשיו ראינו את הטעמים של המצווה ואת הסוגה הלכתית אם זה חובה או לא. עכשיו אני רוצה קצת יותר להיכנס למה האדם נקרא חלתו של עולם. כתוב שיש עניין של הפרשת חלה בגלל שאיבדה חלתו של עולם. מה העניין שאיבדה חלתו של עולם? וקצת ניכנס לעניין הזה של מהות המצווה של הפרשת חלה. אין לי שעון, אז פשוט תגידו לי מתי צריך איזה, עוד כמה זמן יש בזה. שעה וחצי. מה השעה עכשיו? עד 11:20? בסדר, זאת השעה, טוב. אנחנו לא ממהרים, פנסיונרים, זה בנחת עכשיו. טוב, אומר המדרש, נתחיל בקושיה. אמר רבי יוחנן, כתוב, אני קורא בעיקר רבה למעלה. אמר רבי יוחנן, למה נסמכה פרשת חלה לפרשת עבודה זרה? לומר לך שכל המקיים מצוות חלה כאילו ביטל עבודה זרה, וכל המבטל מצוות חלה כאילו קיים עבודה זרה. לשון מאוד חריפה של המדרש. למה הפסוקים בתורה של עבודה זרה ופסוקים מצוות הפרשת חלה כתובים אחד ליד השני? להגיד לך שזה תלוי בזה. קיימת מצוות חלה כאילו ביטלת עבודה זרה, זלזלת בה כאילו עבדת עבודה זרה. לשון מאוד חריפה, צריך להבין למה. איזה פרשה זה? אני לא זוכר, לא הבאתי את הפסוקים כאן. אוקיי, אני קורא עוד מדרש למטה, אפילו יותר חריף. הוא אומר בראשית רבה, בתחילת פרשת בראשית, רבי יונה בשם רבי מתנה אמר, בזכות שלושה דברים נברא העולם. כולנו מכירים את רש"י המפורסם, בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראה ראשית. המדרש מוסיף עוד משהו. אומר המדרש, בזכות ג' דברים נברא העולם, בזכות חלה, ובזכות מעשרות, ובזכות ביקורים. ומה הטעם? בראשית ברא אלוקים, ואין ראשית אלא חלה, שנאמר ראשית הריסותיכם, ואין ראשית אלא מעשרות, שכתוב ראשית לגניך, ואין ראשית אלא ביקורים, שנאמר ראשית ביקורי אדמתך. רואים כאן במדרש, שכל בריאת העולם הייתה שווה בשביל מצוות הפרשת חלה. רואים שזה משהו, הדבר הזה, מצווה אדירה. על דיכות צריך להביא... לא, נכון, זה מדרש אחר, נכון. זה מדרש אחר, שאומר שישראל והתורה, נכון. כאן המדרש מביא את העניין של חלה. אז רואים שמצוות חלה זה כאילו מי שמזלזל בה, כאילו עובד עבודה זרה, ובשבילה היה שווה לברוש שמיים וארץ. יש גם הגאות על סוף הרמב״ם, שמביא שמצוות חלה זה כמו לקיים תרי"ג מצוות. צריך להבין למה יש כל כך גדולה במצווה הזאת, וכל כך חומרה למי שמבטל אותה. אז כדי לעמוד על זה, צריך לראות שיש שתי הבדלים מהותיים בין חלה לשאר תרומות ומעשרות. אפילו שזה מאוד דומה לתרומות ומעשרות, תרומות ומעשרות זה מהירקות והפירות, וחלה זה מהבצק. אבל יש הבדלים ביניהם. נכון. אתה מגדיל את הקושיה, ואף על פי כן, היה שווה לברוא את השמיים והארץ. דבר ראשון, העולם הזה בלי בית מקדש זה חיים לא תקינים. הרבה פעמים אנחנו כל כך הרבה שנים בגלות, שגם המקדש יכול מצויר לנו בתור איזה בונוס. אנחנו חיים עכשיו במציאות לא בריאה בכלל. עם ישראל בלי מקדש זה מציאות כמו גוף חולה. אז מצוות ששייכות במקדש באמת שייכות. חפץ חיים, הוא מונה את המצוות שאפשר לקיים היום מתוך התרי"ג מצוות, הוא מגיע לאולי איזה 200. בלי בית מקדש, כאילו אפילו מצוות סתם, לקיים את התורה אתה לא יכול לקיים. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה אפילו מגדיל את הקושיה, אף על פי שמצוות חלה היום יכול להיות שזה זכר וכו', רואים ששווה לשמור שמיים וארץ בשביל מצוות חלה. וצריך להבין למה, נכון? אז יש כמה הבדלים בין תרומות ומעשרות לחלה. הבדל ראשון, כותב רש"י במסכת קידושין, אני קורא אותו. אומר רש"י, גדול תלמוד תורה שקדם לחלה 40 שנה, ככה הגמרא אומרת. מסביר רש"י, כשיצאו ממצרים ניתנה להם תורה בחודש השלישי, ובחלה לא נתחייבו עד שנכנסו לארץ. דכתיב בבואכם, ואמר מר משונה ביאה זו מכל ביאות שבתורה, דכתיב באו כי תבואו, וכאן נאמר בבואכם, מי שנכנסו לה ותרומות ומעשרות לאחר כיבוש וחילוק, דכתיב תבואת זריך, שיהיה כל אחד מכיר חלקו, בין 14 שנים ראי נון דלת, ומשם התחילו למנות שמיתים כדאמרינם וכו'. אומר רש"י, עם ישראל התחיל לקיים מצוות חלה ישר בביאה לארץ. כלומר, בזמן המדבר 40 שנה אכלנו מן, לחם מן השמיים. איך שהגענו לארץ, התחלנו לאכול מתבואת הארץ, התחילה מצוות חלה. תרומות ומעשרות לא התחילו בכניסה לארץ, רק אחרי 14 שנה. יהושע בן נון לחם וכבש את הארץ וחילק אותה 14 שנה, 7 שנים מלחמה, 7 שנים חלוקה. אחרי 14 שנה רק אז התחילו תרומות ומעשרות. רואים כבר ברש"י הזה שאפילו שתרומות ומעשרות וחלה הם דומים, הם לא כל כך דומים, הם קצת מנותקים, הם לא התחילו באותו זמן. הבדל ראשון. הבדל שני, כמו שכבודו גם הזכיר, השולחן ערוך פוסק להלכה ביורה דעה, מפרישים חלה בחוצה לארץ מדברי סופרים, כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל. תרומות ומעשרות, כידוע, לא נוהגים בחוץ לארץ. חלה נוהגת. חז"ל תקנו שגם אדם שגר בחו"ל חייב להפריש חלה כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל. לכאורה, מה ההבדל בין תרומות ומעשרות לחלה? אז יש תירוץ על פי הפשט, הבאתי את זה למטה, התוספות בחולין, שהוא אומר שהרי אם אתה חושב שעם ישראל ישכח את המצווה הזאת, גם תרומות ומעשרות תגיד שיפרישו בחוץ לארץ, שמה ישכחו. אז הוא עונה תירוץ על פי הפשט, הוא אומר, תרומות ומעשרות מי מפריש? בעלי השדות. אז לא ישכחו את המצווה הזאת, כי זה רק אנשים פרטיים שעושים אותה, עם ישראל יזכור את המצווה הזאת. אבל חלה שכל אחד עושה בבית שלו, הופך חלות לשבת, הופך חלות בכללי. אם עכשיו תגיד לכל אנשים בגלות, 2000 שנה לא להפריש חלה, יגיעו לארץ, ישכחו את מצוות חלה. לכן מצוות חלה תקנו, שהיא נוהגת בכל העולם. כן, שלא תשתכח תורת חלה, תרומות ומעשות נוהגים רק בארץ ישראל. אבל בכל זאת רואים מכאן, מהדוגמאות האלה, שאפילו שתרומות ומעשרות וחלה הם קצת אותו משפחה, הם לא אותו משפחה. חלה קדמה לתרומות ומעשרות 14 שנה, כלומר מאז שנכנסנו לארץ אנחנו חייבים בחלה ברצף עד ימות משיח, ובכל הגלובוס אין הבדל בין מקומות. תרומות ומעשרות בחוץ לארץ לא נוהג, וזה רק חל 14 שנה אחרי זה. אז כבר רואים שזה לא אותו דבר, וצריך להבין למה. אז כדי להבין את זה, אמרנו, התחלנו שאלה למה מצוות חלה היא כל כך חמורה, שמי שמבטל אותה כאילו מבטל מקיים עבודה זרה, עובר על כל התורה, כל השמיים והארץ נבראו בשביל המצווה הזאת. אז כדי להתחיל את זה, נלמד את הסיפור המפורסם בסנהדרין, ונבהר אותו. הגמרא בסנהדרין, בפרק אחרון, פרק חלק, מדברת על כמה גדולי עולם שבסוף נתרדו ואין להם חלק לעולם הבא, אפילו שהיו גדולי עולם בסוף הם יצאו לתרבות רעה, ויש מחלוקת בגמרא שם למי יש כן חיי עולם הבא, למי אין. הגמרא מספרת ככה: רב אשי אוקי השלושה מלאכים. רב אשי אמר לתלמידים שלו, הגיע לסוגיה הזאת ששלושה מלאכים אין להם חלק לעולם הבא, ואחד מהמלאכים שם זה מנשה. כידוע מנשה המלך היה גדול עולם. הגמרא אומרת על רבי יהודה הנשיא, שהוא היה מסביר את התורה ב-13 אופנים, ומנשה המלך ב-55 אופנים. זה גדולה בתורה שאי אפשר לתפוס. ואף על פי כן, כתוב שעשה עבירות מאוד חמורות, עמיד צלם בהיכל, כתוב שהוא רצח את סבא שלו, ישעיהו, עשה דברים מאוד קשים. ורבא שהגיע לסוגיה הזאת, הוא אמר לתלמידים שלו, אמר, למחר נפתח בחברים. הוא אומר, מחר אנחנו נלמד בבית מדרש, על החברים שלנו, כלומר התלמידי חכמים שהיו כמונו גדולי עולם, אבל בסוף הם אין להם חלק לעולם הבא. מספרת הגמרא, אתה מנשה התחזל בחלמה. הגיע אליו מנשה בחלום לרב אשי. אמר חברך וחברי דאבוך קרית לן, אתה קורא לי חבר שלך, חבר של אבא שלך? מאיך הבית למשרה המוצי? אומר לו מנשה המלך, אתה יודע מאיפה צריך לברך המוצי? עכשיו אני מביא לך לחמנייה, שאתה מברך המוצי, מאיפה אתה בוצע את החתיכה הראשונה כדי לאכול על המוצי? אמר לו רב אשי, לא יודע, אני לא יודע. אמר לו, מאיך הבית למשרה המוצי לא גמירת וחברך תקרית לנו? אומר לו, אתה לא יודע מאיפה צריך לבצוע את הלחם לברך המוצי? אתה קורא לי חבר שלך? אמר לו הגמר עלי, ולמחר דרשינה למשמח בפירקה. אמר לו, טוב, תלמד אותי את ההלכה, מחר אני אגיד אותה בשמך בבית המדרש, יהיה לך עילוי נשמה. אמר לו, מאיך דקרים בשולה? אמר לו, מאיפה שהלחם מתחיל להתבשל, החלק הכי אפוי וטוב, ושם צריך לבצוע שמחים המוצי. אמר לו, מאחד דחכמית וכולה, מה איתה מה כפליכתו לעבודה זרה? שאל אותו רבה, שאם אתם כאלה תלמידי חכמים, איך הלכתם לעבוד עבודה זרה? אמר לי, אב את אתם, אב הנקטינה בשיפול הגלימה ורעת את הבטרה. אומר לו, אם היית בדור שלי, היית מרים שיפולי הגלימה שלך ורץ אחריי לעבוד עבודה זרה. כידוע, פעם הניסיון של עבודה זרה היה מאוד חזק, עד שחזל ביטלו אותו. הגמרא ביום הסמכתת מספרת שחזל חכמים התפללו, הם ראו שיצר הרע של עבודה זרה כזה חזק בעולם, התפללו להשם, אמרו להשם, כל העניין של יצר הרע, כדי שאדם יכבוש אותו וירוויח גן עדן. אנשים אחד אחרי השני נכנסים לגיהנום, אף אחד לא עומד בניסיון הזה. והתפללו עליו וביטלו את היצר הזה של עבודה זרה. ורבי נחמן כותב שאין כזה דבר לבטל יצר, אלא הם ימירו אותו, שהתאווה של יצר עבודה זרה הפך להיות תאווה לכסף. כאילו מה שהיום תחשבו יש תאווה לכסף, ככה פעם היה לך תאווה להשתחוות לפסל, כדי להבין את העוצמה הזאת. מה זה?
לעבודה זרה
בצורה אחרת, כן. אז עומד הגמרא, למחר אמר לו לרבנה נפתח ברבותה, ולכן הגיע מחר לשיעור, אמר היום נלמד לא על החברים שלנו, על רבותינו, ככה אמר רב אשי. עכשיו הסיפור הזה צועק בפשט המון 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 שאלות. אחד, למה אם מנשה בא להראות לרב אשי בחלום שהוא תמיד חכם, למה הוא שואל אותו שאלה כאילו יחסית פשוטה, מאיפה מוצאים את הלחם שמבחים המוצי? דבר שני, מה זה אומר שרב אשי אומר לו אני לא יודע? מה זה לא יודע? אז מה נהגת עד היום? ואם אתה סובר שזה לא משנה, אז תגיד לו זה לא משנה. ורואים שאחרי שהוא עונה לו את התשובה, רב אשי ממש מתפעל ממנו, אומר לו, איך אתם כאלה תלמידי חכמים עצומים, אתם עבדתם עבודה זרה? צריך להבין מה העניין כאן. אז כדי לבאר את זה, אז נראה מה רב צדוק הכהן כותב ברסיסי לילה. הוא כותב ככה, קצת ארוך, אבל מה שנספיק נספיק, ואם לא נספיק אז נגיד את זה בעל פה. הוא כותב ככה, כל שורה כאן זה ממש חידושים גדולים שלו. כפי המעלה והשלמות שיש לאדם, כך יש לעומתו חיסרון כנגדו ממש כפי ערכו. הוא אומר, גם בצדקת הצדיק הוא מזכיר את זה, כמה שאדם הוא יותר גבוה, יכול להיות שיש לו יותר ניסיונות ויותר חסרונות. ויש מקום שהוא אפילו יותר מבאר, שהוא אומר איפה שהכי קשה לך, ואומר ששם אתה מסוגל להיות הכי צדיק. כלומר, אדם נולד, וקולט שיש לו נטייה לקש יותר משאר החברים שלו. הוא פשוט פתיל קצר. הוא מסתכל על עצמו בגלל זה בבוז, הוא אומר תראה מה אני וזה וזה. הוא אומר לו רב צדוק, אתה מסוגל הכי גדול להגיע למידת הסללווה. יישוב הדעת. ומה השמיים רומזים לך זה? בזה שיש לך מידת כעס קיצונית. אותו דבר כאן הוא כותב, אנשים צדיקים היה להם הרבה חסרונות. בגלל שיש לו נשמה גדולה, אז יש לך כוח לתקן את כל החסרונות האלה, נתנו לך הרבה חסרונות כאלה. כי מימות חטא אדם הראשון, הכל מעורב טוב ורע. לפני חטא את הדעת, היה טוב ורע, היה הכל ברור. חטא את הדעת טוב ורע. מאז שאכלו אותו, הכל התערבב. וזה לעומת זה עשה אלוקים. יש בחירה חופשית. כל כוח שיש בטוב, יש גם בתומה. וכל שיש בו חיסרון עצום, הוא כלי גם כן לשלמות מופלג עם מזכה. לכן כל אדם שיש לו איזה חיסרון, הוא יכול להחליט לאן לנתב את זה. יש לך מינוס גדול, אתה יכול להפוך את זה לבונוס גדול. השאלה לאן אתה בוחר לקחת. כמו שמובא בזוהר, שדור המבול היו ראויים לקבל את התורה. איך יכול להיות? דור המבול עשו עבירות הכי נמוכות. הפוך. אם הם הגיעו לתאומות כאלה גדולים, דומה שהיה שם נשמות מאוד גדולות. כשאתה רואה מישהו שנפל מאוד עמוק, מאוד עמוק, דומה שיש לו נשמה מאוד גדולה שהלך לכיוון השני. הרשעים הגדולים היה להם נשמות מאוד גדולות. והוא כדי שאמרו בסוכה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. פירוש יצר דתאבות, שהוא נקרא שטות, כמו שאמרו חז"ל על פסוק כי תסתה, שהגמרא אומרת אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. וכפי גדלות החוכמה, כך יש גדלות שטות. כלומר, לפי כמה הכלים שיש לך, יש לך יותר ניסיונות. כי אתה נשמה גדולה. וביות יצרד העבודה זרה שליט, היינו להיות אור הנבואה נגלה, להיות רואה בעין מרות אלוקים, וזה נמשך יצר הרע לעשות אלוקים אחרים הנגלים לעין. הוא אומר, למה פעם היה יצר חזק מאוד לעבודה זרה שהיום אין? הוא אומר, כי פעם הייתה נבואה, וצריך שיהיה בחירה חופשית בעולם, אז תמיד צריך שיהיה המוזניים שווים. אז כמו שהנבואה הייתה חזקה, אדם היה הולך ברחוב, רואה חבל נביאים, נפגש איתם, היית הופך להיות אדם אחר, כמו שכתוב אצל שאול, פגיעת הנביאים. היה קדושה מאוד גבוהה, כנגד זה היה כוחות תומה מאוד גבוהים, שיהיה בחירה חופשית. ולכן היה תאווה, כמו שנביא היה זוכה לראות מראות אלוקים ממש בעיניים שלו, ככה היה תאווה לצד השני, להפוך אלוקים להיות מוחשי, לנסות פסל. למה? כזה כנגד זה. ולכן באמת מובא בגאון בווילנה, שמאז שבטל יצר עבודה זרה, גם התחלנו לאבד את הנבואה, זה כנגד זה. התחלנו לרדת, היה נבואה אחרי זה רוח הקודש, אחרי זה גילוי אליהו, אחרי זה חלום דקדושה. לאט לאט ירדנו במדרגות. ולכן אמרו, וכשביטלו אנשי כנסת הגדולה, אמרו לא יהיה בעינן ולא איגר פירוש איגר השלמות הנמשך ממנו, כי מעט שנעקר יצר דעבודה זרה, נסתלקה נבואה מישראל, כמו שאמרנו. כי כאשר אין חיסרון בזה, אין שלמות להיות הכרת הנוכח דאלוקי אמת לעין רק באלם, כי טען חכם עדיף מנביא וכולי. טוב, אני לא ניכנס לזה כי זה קצת ארוך, אני אדלה קצת לקטע הבא. ואמרו בסנהדרין, עכשיו על פי זה רב צדוק רוצה לבאר את הגמרא שראינו עם רב אשי ומנשה המלך. ואמרו בסנהדרין, חברה קרית לי מאיך הקשר הוא המוצי. אז מביא את הגמרא שמנשה אומר לו, אתה קורא לי חבר שלך, אתה יודע מאיפה מברכים המוצי? הוא אומר ככה, למה רב אשי כל כך התלהב על זה? ולמה מנשה הביא את זה בתור דוגמה דווקא את זה? הוא אומר ככה, פירוש, כי הברכה שתקנו חכמים הוא הכרת הנוכח, שהשם יתברך זן ומפרנס, ונותן דבר מאכל והנאה זו, ועל זו מברכים ברוך אתה השם, בנוכח, אלא מכל מקום הסיום בלשון הסתר המוציא, וכן כל הברכות, כי הכרת הנוכח הוא בדרך כלל משהו מורשה מהאבות. אבל בדרך פרט שיקיר בכל עניין הנוכח מה שם יתברך המורה לו באצבע לומר זה הדרך לכו בה, כעניין שהיה בימות הנביאים זה נסתלק. הוא אומר, אדם שהוא מברך הוא מגיע לדרגה רוחנית מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה. לכן מובא בשם רבי חיים ויטל מביא מהארי הקדוש, שאומר שרבו גילה לו שעיקר השגת רוח הקודש בדורנו זה על ידי כוונה בברכות הנהנים. למה? דבר ראשון, שאתה אוכל משהו נהיה חלק מהדם שלך. אם אתה אוכל את זה בקדושה, זה רואה לך דם זך, אתה יותר כלי ראוי לקבל השראת רוח הקודש. שאדם אוכל בגסות ומאחיר אותו. דבר ראשון. דבר שני, כמו שהוא אומר כאן, שאתה מברך, אתה אומר ברוך אתה. להגיד אתה בלשון נוכח שהקדוש ברוך הוא נמצא מולך, זה מעלה מאוד גבוהה. אדם מגיע לרמה רוחנית מאוד גבוהה בנוסח הזה. והוא אומר שהמהות של הברכה, זה שאדם מברך, בעצם הוא חי את הגילוי האלוקי בעולם. העולם נקרא עולם משון העלם. שאתה מברך, אתה בעצם צועק, יש בורא, יש מנהיג לבירה. וכמו שנראה עוד מעט, זה הייתה תכלית בריאת האדם. למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? דע את אלוקי אבדיך, ועובדהו בלבב שלם, שתכיר את הבורא בתוך כל העלם וההסתר. שאתה תופס אוכל גשמי, ואתה אומר, ברוך אתה, אתה צועק לעולם, אני יודע שהבורא עולם נמצא כאן מולי, זה מקפיט אותך למדרגות הכי גבוהות. וזהו ששאל מאיך היא קשר, הוא פירוש, אם אתה מכיר בפרט נתינת השם מתברך לחם לכל בשר, ולדעת מאיכן הוא ההתחלה שהתחיל השם מתברך להכין לך מזון, ושעל ידי תברך בפרט. אומר כאן רב צדוק ביום מביל, הוא אומר, מה מנשה אמר לו? הוא אומר לו, אתה יודע מאיפה צריך להתחיל לברך המוציא? בעצם מה הוא שאל אותו? הוא גילה לו למדרגה הגדולה שהייתה לו בעבודת השם. הוא לא בא להגיד לו, היה יכול להגיד לו הרבה פלפולים. אבל הוא ידע שרבה שלא יתלם מפלפולים, כי מצאנו גדולי עולם שהיו מאוד חכמים ויצאו לתרבות רעה. הוא רצה להראות לו את הרחמנה לי בבית, איפה הוא היה אחוז בעבודת השם שלו. הוא אומר לו, הברכה, המהות של הברכה, כמו שאמרנו, זה להכיר שהקדוש ברוך הוא זה שנתן לי את הביס לי הזה. הביס לי זה הדבר הכי גשמי בעולם, ואני בתוך עולם גשמי, ואני יודע שהקדוש ברוך הוא מחיה גם מזה. זה רמה מאוד גבוהה של רוחניות. אומר לו, רבשי, אתה יודע מאיפה צריך לברך המוציא? כלומר, אומר לו, אני הגעתי לדרגה כל כך גבוהה, אני הייתי חי כל כך את המציאות שהשם מלווה אותי ביום יום, שהייתי אפילו שם לב מאיפה השם מתחיל להכין לי את המזון. כלומר, איפה שהלחם מתחיל להתחמם, כבר ראיתי בזה את השגחת הבורא, איך הוא מתחיל לפרנס אותי בחתיכה הזאת דווקא. כלומר, הוא הגיע לרמה כזאת של השגחה פרטית. והיה אפשר לרבשי לסבור סברה, וכאן בקטע השני רב צדוק מביא ביור שגם הוא שופך הרבה אור על כל הסוגיות בשס. למה, מה החידוש של התלמוד הבבלי יותר משאר הספרים? הרי כידוע, אחרי חתימת התלמוד, אי אפשר לפסוק הלכה סתם, אני לא יכול עכשיו לכתוב ספר מעצמי. כל הפוסקים נסמכים על התלמוד. מה מיוחד בתלמוד יותר משאר הספרים שנכתבו אחרי זה? כותב כאן רב צדוק מביל, הוא כותב כך. והיה אפשר לרב אשי לסבור סברה זו מכאן דקדים בישולה מעצמו גם כן. זה שכה פשוט. אומר רב אשי, יכול להגיד לו מסברה מאוד פשוטה. מאיפה לברך המוצים? החלק הכי יפה. למה הוא לאמור לו מסברה פשוטה? הוא אומר, אין כזה דבר להגיד סברות פשוטות בתקופת חז"ל. מה זה אומר? כותב ככה, זה מייחד שמקדים לאפות והקדם להיות מוכן למחל אדם. למה הוא לאמר לו? רק כל הלכות של חכמי התלמוד לא היה אלא מדברים המושגים בהתגלות ליבם, ולא מן השכל לבד, שזה נקרא חוכמה כלל באמת. הוא אומר, כל מה שכתוב בתלמוד הבבלי, זה לא דברים שעברו רק דרך השכל, זה עבר דרך הצינור של השכל והתגלות הלב. כלומר, זה היה כל רוח הקודש. ככה גם כותב השומר אמונים. שומר אמונים אומר, כל מה שנכתב בתלמוד הבבלי, זה רוח הקודש נצנצה בהם. וגם אם היה לך סברה פשוטה ומאוד בהירה, עד שלא היית מרגיש בהירות עצומה עם עצמך, התנא לא היה מפתח את הפה. נכון, בגדה גמומת, זה וזה דברי אלוקים חיים, נכון? כי כל אחד ידליש את ההתגלות הזאת, נכון? וכל זמן שלא היה בהתגלות לבבו הכרה ברורה זו שאיך היא דקדים בשולה השם מטבח מקדים להכין לו המזון, אז לא היה יכול להורות למברך המוציא שם. דהן דברי חז"ל והלכות שלהם כמנהגים הקבועים באיזה ספר מוסר מצד השרת השכל. דאם כן, מה היה ההבדל בין התלמוד המקודש לספרים אחרים מחכמי ישראל? אלא מה ההבדל? כמו שאמרנו, כל ההלכות שלהם הוא רק מתגלות הלב, עד שנפתח הפה בהכרח, הפה שלו פשוט נפתח, כמו איזה נבואה כזאת שנפלטת לו. לומר הלכה זו שאי אפשר כלל בעניין אחר. הם היו מחכים לבהירות הזאת שאין אפשרות אחרת, הוא פשוט חי שם 100%, ורק אז הם היו אומרים את ההלכה. והיינו על ידי הרגשת הנוכח, איך זה קורה? הם היו חיים את המציאות האלוקית. הוא הרגיש שהקדוש ברוך הוא משרה עליו שכינה עכשיו, ויש עליו התגלות אלוקית, ואז הוא היה פותח את הפה. והיינו על ידי הרגשת הנוכח דה השם יתברך בפרט כל דבר שהרגיש באמת בלבבו, איך השם יתברך ברגע זה שליט בכל, והוא הופה פתאום מכין מזונו. לפי זה מנשה המלך אומר לרב אשי, אני ידעתי שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אברך על הפת המוציא, ואמרתי זה בכל. מה זה מה שאמרתי זה בכל? אני חייתי שם. כלומר, מנשה המלך חי את זה, איך המלכותו בכל משל, לא רק במלאכים ולא רק במקום מקודשים, הוא ראה איך המלכות של הקדוש ברוך הוא שורה גם בתוך התנור ובתוך הבצק. הוא חי את ההתגלות האלוקית בכל המציאות לגמרי. לא הייתה, הוא היה רואה מלאך, הוא היה רואה בצק, לא היה הבדל בינו. הוא היה יודע שהקדוש ברוך הוא מחיה את הכל באופן שווה, בגלל הגרמה כזאת של דבקות. נכון, גם הוא חזר בתשובה בסוף, נכון. ורואים מכאן, כמו שרב צדוק יגיד בהמשך, יוצא שכל הנפילה שלו לעבודה זרה, זה לא היה משהו מהותי, כמו שאמרת, זה היה משהו חיצוני, זה היה פיתוי העצר, אבל במהות שלו היה במקום מאוד גבוה. באמת הוא חזר בתשובה בסוף, וכתוב שבשמיים יש מקום של... רקיע של בעלי תשובה, והוא הרב שם, הוא אחרי שם. עד שנפתח הפה ב... אני מדלג לקטע הבא, ולפיכך, אף על פי שדורות אחרונים קטנים, מכל מקום יש למעלה זו דננס אגבי ענק. כלומר, אנחנו עכשיו בדור עקבית הדמשיכה. חפץ חיים, יש מכתב שהוא כותב לפני 100 שנה, בוודאות אנחנו בדור עקבית הדמשיכה. ככה חפץ חיים כתב לפני 100 שנה. ולמי שילמד את הגמרא בסנהדרין, שעושה את החישוב, הרי הגמרא אומרת שהעולם הזה יכול להיות קיים גג 6,000 שנה. אם אדם יעשה חישוב מאוד מהיר, זה יוצא עוד 215 שנה, המשיח יגיע בעיתה. כלומר, הוא יגיע גם אם לא נהיה ראויים. כלומר, הנכד של הנכד שלכם יראה את המשיח לא חשוב מה. אבל כמובן שאנחנו רוצים אחיסנה שיהיה בדורנו. אז צריך להבין, מה זה 215 שנה? זה כלום. אז היית אומר, אנחנו דורות כאלה רחוקים מתן תורה, אנחנו קטנים. יש לנו מעלה מאוד גבוהה, כמו שכתוב בספרים, כמו ננס על גבי ענק. יכול להיות שאנחנו קטנים, אבל אנחנו עכשיו המכה בפטיש לכל התיקון של כל המציאות. לכן יש אחריות מאוד גדולה. לכן באמת כתוב בספרים שמה שאדם פשוט יכול להשיג בדורות האלה, זה דברים שתנאים היו יכולים לעבוד עליהם הרבה זמן. זה סיפור מפורסם, הרבי חיים ויטל, שיום אחד הוא אמר לארי הקדוש, הוא אמר לו, מה אני נחשב בכלל? אם הייתי בדור של חכמי התלמוד, הייתי נחשב ככלום. הוא אומר לו, אדם נמדד לפי ערך הדור שלו. ובדור שלנו, כך הוא אמר לו לפני 500 שנה, שיש הרבה ניסיונות בחוץ, אתה כל דבר קטן שאתה עושה, אתה לא יודע כמה מחשיבים אותך בשמיים. אבל בדורות שלנו, אדם, הוא חושב, הוא מניח שפילין, מגיע לשיעור, זה משהו נחמד, הוא לא יודע בכלל איפה הוא אוכל. זה מה שאומר לדורות שלנו. זה ננס על גבי ענק. כי כבר פתוחים לפניהם כל השערים, הקדמונים פתחו לפנינו את כל השערים, והדור שלנו רק צריך לבוא ולקחת. לכן רואים שהניסיונות גם השתנו. אין לנו זמן לדבר על זה, שוב בפני עצמו, להבין למה, מה הניסיון של הדור הזה ספציפית. רואים שיש ניסיון יותר שנטייה לדיכאון, ועצלות וכבדות. זה לא סתם ככה, זה הפן הרוחני של הדור הזה.
כי אותך הייתי צדיק בדור הזה.
נכון, בדורותיו, כן.
בדורותיו גם כצדיק.
כן, נכון, צודק בפשט, זה צועק. כי כבר פתוחים לפניהם כל שערים שפתחו קדמונים, והם מחדשים והולכים לפתוח שערים אחרים. אף על פי שהם קטנים מאוד, מכל מקום הם ממעמקים יותר, כי הם כבר עברו שער בנפשם שנפתח לראשונים. אני מדלג לקטע הבא, שקשור לעניין, וזה שאמר לו מנשה, איך אתה קורא לי חבר שלך? כפי החיסרון שלו, ככה היה שלמות גם כן. הוא אומר לו, כמו שראית שנפלתי לחטאים כאלה חמורים, אז תבין איזה נשמה גבוהה הייתה לי. גם כן, הוא חי את השגת נוכח השם יתברך כמראה באצבע, כי גם כל מעשינו פעלת לנו, ביקש ממנו שאומר לו וידרוש בשמו בפירקה. פירוש האמירה היא לא סיפור דברים, רק שיעיר לו אור זה בקרב לבו, שרבשי ביקש ממנו, תגיד לי את ההלכה ואני אגיד אותה בבית מדרש, הוא לא רק רצה שהוא יגיד לו את התשובה ההלכתית, הוא ביקש ממנו, תגיד לי איך משיגים דרגה כזאת בעבודת השם, שאני יוצא החוצה ואני חי איך השם עוטף את כל המציאות, אפילו בדברים הכי גשמיים. זה היה כל לימודם, תלמיד מרבו, שהרב היה מגלה לו תעלומות ליבו. הרב לא היה מעביר לתלמיד רק ידע תורני, הוא היה מעביר אותו איך אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, איך אתה משיג השגות בעבודת השם, התגלות לבבו, ונפתח הלב של התלמיד. בגלל זה הרבה פעמים רואים שהרבה מחכמי ישראל היו מדברים הרבה על הדיבוק חברים ואהבת החבורה וקשר לרב, כי זה לא איזה משהו טכני, בוא תשמע שיעור, טוב, הבנת. יש כאן הרבה יותר מזה, זה לפתוח את כל הלב, אתה עובד את השם עם כל הרמה חברים ששגידים שלך. כי דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. זה לכן לא נכתב תורה שבעל פה, זה תורה שבעל פה הוא ליבו. ומה שבלב אי אפשר לכתוב. לכן אסור לכתוב תורה שבעל פה מקר הדין. למה? כי זה דברים שאי אפשר לכתוב אותם. כמו שהגמרא אומרת, יש דברים שאפילו אדם לא יכול להגדיר בעצמו. תחושות בעבודת השם, דברים שאדם עובר בינו לבין קונו, הזוהר כותב, ליבה לפומה לא גליה, הלב לא יכול להגיד לפה אפילו, אתה מנסה לדבר, אתה מתחיל לגמגם, זה אומר שזה גבוה. יש דברים שאדם לא יכול להגיד לאחרים. ורק הפה קולמוס הלב, הוא יכול להכניס בלב חברו ותלמידו גם כן. וזה שביקש ממנו שגלה לו אור זה בקרב לבבו, כדרך רב לתלמיד, ועד ידרוש בפירקה, פירוש שיפרסם זה בלבבות כל בני ישראל. הוא אמר לו, תגלה לי את הסוד הזה, אני אפרסם אותו לכל עם ישראל. איך מגיעים לדבקות כל כך גדולה בבורא? וידרוש משמו, כי התגלות אור זהו על ידי דבקות רוחה ברוחה, דלו לכן מחולה. ואני מדלג לעמוד האחרון. כן, שהוא כותב בסוף של גם העניין של חטא עגל. טוב, לא ניכנס לזה, אבל לסיכון אני מסכם על מה רב צדוק אמר לנו, ואני אלך גם קשור לסוגיה שלנו. אז אומר רב צדוק, איך הוא מסביר את הגמרא? הוא אומר, רב אשי מנשה הגיע אליו בחלום והוא אומר לו, איך אתה קורא לי חבר שלך? אתה יודע מאיפה בוצים את הלחם? בעצם הוא אמר לו, אתה יודע איזה דרגה רוחנית בהשגת אלוקות אני הגעתי? אני הגעתי לרמה כזאת שאני ידעתי מעצמי את ההלכה מאיפה בוצים את הלחם. וכמו שיבר לנו רב צדוק, בתקופת חז"ל, אם אתה אומר הלכה, זה אומר שאתה חי במדרגה הזאת, גם בלב שלך ובתודעה שלך. הוא אומר לו, אני הגעתי לרמה כזאת של דבקות, שאני רואה את השגחת הגבורא, אפילו איפה שמתחיל להתחמם הלחם, אני מבין שהשם רצה דווקא שמה. משם הוא התחיל להכין לי את המזון. לרב אשי, בגלל זה רב אשי כל כך התפעל ממנו. אמר לו, תגלה לי איך מגיעים לדרגה הזאת. ואז באמת למחרת הוא אמר, אנחנו נפתח ברבותינו, שהם באמת נפלו בגלל ניסיונות, אבל באמת הם הגיעו להשגות מאוד גדולות. ועכשיו נקרא את הרמב"ן כאן, ואז נבהר לפי זה למה האדם הראשון נקרא חלתו של עולם. אומר הרמב"ן בסוף פרשת בו. רב חיים, יש עוד זמן? עוד דקה, דקה בסדר, דקה אתה מספיק. איך?
בגלל זה מנשה היה המלך שמרח 55 שנה, אף מלך.
יפה מאוד.
יכול היה, ודבר שני, שהוא זכה לחזור
בתשובה. זכה, נכון. הוא זכה לחזור בתשובה, כן. רבותיו, הוא הרב שכל בעלי תשובה זכה לדרגה גבוהה. אומר הרמב"ן בסוף פרשת בו, ולפיכך אמרו במסכת אבות, הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שכולם חמודות וחביבות מאוד, שבכל שעה אדם מודה בהם לאלוהיו. למה להיזהר במצווה קלה כבחמורה? כי כל מצווה, בעצם מה אתה עושה שאתה עושה מצווה? אתה צועק, יש בורא לעולם. רואים אותך עושה מצווה, בעצם אתה מכריז, יש בורא למציאות. ואומר הרמב"ן, וכוונת כל המצוות שנאמין באלוהינו, מנודה אליו שהוא ברענו. זה כוונת היצירה. למה הקדוש ברוך הוא הביא אותך לעולם? הוא הביא אותך כדי שתכיר אותו ותתחבר אליו. כשאתה עושה מצווה, אתה בעצם מכריז, יש בורא למציאות. והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, כלומר בבריאת העולם, ואין אל עליון חפץ בתחתונים, מלבד שידע אדם ויודע לאלוהיו שברו. הקדוש ברוך הוא ברא אותך כדי שתתחבר אליו ותדע שהוא קיים. וזה אומר, זה גם העניין של תפילות, תפילת הרבים ותפילה בציבור, להכריז שהבורא יתברך מקיים את המציאות. לפי זה אפשר לבאר גם למה אדם נקרא חלתו של עולם. רב צדוק כותב במקום אחר, שאם אתה רוצה לעמוד על משהו, להבין את המהות של הדבר, צריך ללכת לפעם הראשונה שהוא קיים. לפי מה שביאר לנו רב צדוק את הביאור שם בגמרא, איפה שמתחיל הדבר, שם רומז על ההתחלה של השגחת הבורא. הפרשת חלה, אדם בעצם מה הוא עושה? הוא לוקח את החלק מהחלה ואומר, הרי זו חלה. בעצם מה אתה עושה בהפרשת חלה בראשית הזאת? אתה מכריז, אין כאן כוחי ועוצם ידי. הרי אדם שהוא לש, אופה, זרה, הוא יכול ליפול לעניין הזה שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אתה עוצר את הכל, חתיכה ראשונה אתה אומר, הרי זו חלה. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא נתן את הכל. לכן לפי זה אנחנו עכשיו נתרץ את כל הקושיות שאמרנו. כתוב שמי שלא עושה עבודה, לא מקיים מצוות חלה, כאילו עובד עבודה זרה. למה? כי זה עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? להגיד, כוחי בעוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כשאתה מפריש חלה, אתה יודע שהכל מהבורא, אתה לא עובד עבודה זרה. וגם בשביל זה היה שווה לברוא כל שמיים בארץ. למה? כי אמר לנו הרמב"ן שכל מהות הבריאה זה להכיר בבורא. וזה העניין של הפרשת חלה. מה אתה עושה שאתה מפריש חלה? אתה אומר, אפילו בדברים הכי גשמיים, אני יודע שהבורא מקיים את הכל, כמו שאמר לו, מנשה לרב אשי. הקדוש ברוך הוא שורה בכל, אפילו בדברים הכי גשמיים, וזה מהות בריאת העולם. ולכן אדם הראשון נקרא חלתו של עולם, כי זה המהות של האדם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כדי שהוא בעולם הזה הוא יהיה חלה. מה זה הוא יהיה חלה? שכל דבר הוא יראה איך ההשגחה של הקדוש ברוך הוא נמצאת בכל דבר, וזה כמו המהות של מצוות חלה, שזה רואים את ההשגחה של הבורא בכל הרבדים. שנזכה.